דדי קול, כתבתה של חגית גינזבורג, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. אחד הסרטונים הראשונים שמקבל את פניכם בחשבון המימים באינסטגרם דדי אישוז, מציג בלונדינית יפה ומצודדת, חמושה באיפור מדויק ובחולצת סטן, המפרטת במבטא אמריקאי מושלם את המדריך האולטימטיבי להימנעות מדושבאגס. לפעמים גבר אוהב את הרעיון שאת שם, אבל לא את הרעיון להשקיע בך זמן. במקרה הזה, העובדה שאת שוכבת איתו היא חסרת משמעות. גברים הרי לעולם לא יוותרו על סקס זמין. אז אם את שואלת אותו, מה אנחנו, ולא מקבלת תשובה ברורה, זו התשובה שלך, בייבי. הוא לא הגבר שלך. תפסיקי לתת לו את ה-girlfriend treatment כשאת לא החברה שלו. אם הוא לא שאל אותך, אם הוא לא אמר לך, אם הוא לא הבהיר לך, זה אומר שהוא עדיין שוכב איתך ומקבל את תשומת הלב שלך, בזמן שהוא עדיין שם בחוץ, מחפש את אשתו. אלפי לייקים ושיתופים מאוחר יותר, האישה הזאת שסיימה לפרוס את משנתה לפני מיליוני העוקבים שלה, תחבא את התאורה, תסיר את האיפור, תחליף את חולצת הסטן בסוואטשרט, ותחזור להיות ויולט בנסון בת 32, רואת חשבון צעירה ומתוסכלת, שחזרה הביתה ערב אחד והחליטה לפתוח חשבון באינסטגרם, מתוך צורך לבטא זעם כבוש וצדדים ציניים באישיותה. השנה הייתה 2014, וחשבונות מימים שמוקדשים רובם ככולם לניחוס סיטואציות, ציוצים ותמונות, קיימים לטובת אבחנות משעשעות ואמירות סרקסטיות, היו עדיין פורמט חדשני ומקורי. בנסון לא הקדישה לרעיון מחשבה מעמיקה, היא פשוט הייתה זקוקה לפלטפורמה שתאפשר לה לשחרר קיטור בלי לחשוף את זהותה. היא כתבה על דייטים, סקס, מערכות יחסים, גברים וייאוש מיליניאלי כללי מהחיים הבוגרים. והיא הייתה כל כך טובה בזה, שבסוף שנת 2015 המגזין Vanity Fair כבר כינה אותה מלכת המימים של אינסטגרם, והאתר MTV כינה את החשבון שלה חשבון האינסטגרם הנשי הכי מעורר הזדהות ברשת. נכון להיום חשבון המימים שלה הוא עדיין אחד המובילים באינסטגרם, עם 4.3 מיליון עוקבים ועוד כ-650 אלף בחשבון הפרטי שלה. גם לחתולה שלה, פנקייקס בנסון, יש חשבון עם 34 אלף עוקבים. ובנסון היא אורחת מבוקשת בפודקאסטים ובתוכניות של משפיעני רשת אחרים, כמו לוגן פול. וגם מתחזקת פודקאסט משל עצמה, המדורג בין 100 מצליחים בארצות הברית, על פי איינטיונס וספוטיפיי, הוא מבסס את מעמדה כמומחית דייטינג, סקס ויחסים. ובקיצור, מנהלת עסק מסגשג שאפשר לה כבר בגיל 31 לקנות לעצמה בית מפואר בלוס אנג'לס, ומגלמת מודל מזוקק של הצלחה אמריקאית בשנת 2021. ושום דבר מכל זה, לא חשבון האינסטגרם שלה, לא הרעיונות ולא הפודקאסט, הזוכה למאות אלפי האזנות בחודש, לא מסגיר עובדה בסיסית. בנסון היא למעשה ויטל כהן, ישראלית לשעבר שגדלה בקריית ים והפכה את נקודת התורפה הגדולה ביותר בחייה, היעדרותו של אביה בילדותה, לקריירת רשת משגשגת. אם תשאלו אותה, היא אפילו תספר בשמחה, ואפילו בעברית, גם אם קצת חלודה, איך הישראליות הנטועה בה תרמה לא מעט לאישה שהיא הפכה להיות. מפתיע שבנית אושיית רשת מצליחה כל כך, בלי שאף אחד בישראל זיהה את ויטל כהן מקריית ים, לא? הייתי חשבון אנונימי במשך כמה חודשים טובים, ואז החלטתי שעדיף להצמיד פנים למותג, גם כי היו כמה אנשים שטענו שדדי אישוז זה הם, וזה קצת הרגיז אותי, היא צוחקת. החלטתי להיחשף, אבל רגע לפני כן אבא שלי ממש התחנן בפניי שישנה את שם המשפחה כדי שלא ידעו שאני יהודיה. הוא גדל ברוסיה וכשהיה בן 17, אבא שלו, סבא שלי, הוקל למוות בידי אנטישמים. אבא שלי סבל כל חייו מהאנטישמיות, אז הוא ממש פחד ממה שעלול לקרות לי. ממלא הייתי מלאת רגשות אשמה מכך שביססתי חשבון אינסטגרם מצליח על העובדה שהוא לא אהב אותי מספיק. אז שיניתי רשמית את השם מכהן לבנסון. בדמיון שלי, הדמות המקורית שיצרתי הייתה הבחורה הבריטית, ובנסון זה אחד משמות המשפחה הנפוצים ביותר בבריטניה. ואיך היית מגדירה את הפרסונה הזאת, ויולט בנסון? בשבילי היא תמיד הייתה האלטר אגו שלי. בחורה מאוד מגניבה, מכירה את כולם, שוכבת עם מי שבא לה, יודעת בדיוק לאן לצאת. כולם אוהבים אותה, כולם חושבים שהיא סקסית, כולם רוצים אותה. מלאת ביטחון עצמי. הרגשתי שלעולם לא אוכל להיות כמותה. אחרי כמה שנים הרגשתי שהיא עוזרת להרים את הביטחון העצמי שלי, וקיבלתי אלפי הודעות מנשים אחרות שהרגישו את אותו הדבר. הרגשתי שאני זוהי, שהיא כבר לא האלטר אגו שלי. היום, 6-7 שנים אחר כך, אני מרגישה שגדלתי ממנה. אני יותר בטוחה בעצמי ממנה. אני מרגישה שהיא תלויה באהבה של גברים אליה, ואני כבר מזמן לא שם. היא נולדה בשם ויולטה כהן בסנט פטרסבורג. כשהייתה בת שנה, עלתה לישראל עם הוריה ואחותה. בהתחלה לנתניה ובהמשך לקריית ים. שמה הוברת לויטל. אביה עבד כמהנדס בצים, ואימה, שברוסיה הייתה פרופסורית לרוסית, הפכה להכרת בית. הייתי מאוד קרובה לאימא שלי ולבבושקה שלי. אבא שלי כמעט לא היה בבית. הוא היה מפליג לשלושה חודשים וחוזר לחודש, ומכאן נובעים הדדי אישוס שלי. מדי פעם הוא היה לוקח אותי ואת אחותי להפלגות בחול, אבל אין לי כמעט שום זיכרונות ילדות איתו. אני כן זוכרת בבירור את השכונה בקריית ים, את בית הספר, את החברים. היו לנו חיים נפלאים בישראל, אפילו שלא פעם התייחסו אליי כאל הילדה הרוסייה. ממש לא רציתי לעזוב את הארץ. בטיול בת המצווה שלה לניו יורק הציע חבר של המשפחה לאביה להירשם להגרלת הגרין קארד. בהתחלה הוא לא רצה. הוא לא הבין בשביל מה זה טוב, היא מספרת, אבל החבר שהכנע אותו, הוא נרשם, ואחרי שנה התקשרו להגיד לנו שזכינו. ההורים שלי התלבטו קצת, ואז החליטו שאולי החיים באמריקה יבטיחו לי ולאחותי עתיד טוב יותר. כשהייתה בת 14, נחתה המשפחה בלוס אנג'לס והתמקמה שם. המעבר היה חד באופן שמשפיע על חייה עד היום. כשעזבתי את ישראל, ניתקתי את הקשר עם כל החברים שלי בצורה מאוד קרה. חשבתי לעצמי שבגלל שכל כך קשה לי לעזוב, עדיף שאתנתק ואמשיך הלאה. הייתי מאוד קשוחה עם עצמי בתור ילדה. זה שוב החלק הרוסי שבי, אני מניחה. כשעברנו לארצות הברית, זו גם הייתה הפעם הראשונה שבה אבא שלי גר איתנו באופן רצוף. היה לי מאוד קשה ומוזר לגור איתו. אני ואחותי לא ממש הכרנו אותו. אבל הקושי הגדול היה בהסתגלות לחיים באמריקה. עברנו ממצב של עשירים יחסית בישראל לעניים באמריקה. והיה גם העניין של הפערים המנטליים והבדלי התרבות שמלווה אותי עד היום. אני תמיד מציגה את עצמי כמהגרת. אני רוסייה שחיה באמריקה ומתנהגת כמו ישראלית. אנשים לא תמיד מפרשים אותי נכון. גם קרוב ל-20 שנה אחרי שהגעתי לאמריקה, עדיין לא יודעים איך להקל אותי. לפעמים מפרשים אותי כאגרסיבית, גסה, מחפשת ריב, אבל אני מסבירה שמדובר בסך הכל בהבדלי תרבות. אחרי התיכון היא למדה חשבונאות ועסקים בקליפורניה סטייט יוניברסיטי, נורת'ברידג', והפכה לרואת חשבון, למרות שרצתה להיות עורכת דין. אלא שהעבודה היא הייתה נקודת שבר בעבורה. הנשים במשרד ההוא מיררו לי את החיים. זו הייתה בריונות בלתי פוסקת. הן הפיצו עליי שמועות שהשותף במשרד נותן לי פרויקטים כי יש בינינו קשר מיני. משאבי אנוש נאלצו להתערב בזה כי השמועה הזאת הייתה למעשה בגדר הטרדה מינית. זה היה כל כך פתטי. הייתי בת 22 או 23, והן היו נשים מבוגרות שתנפו עליי בלי הפסקה. אחת המנהלות אפילו הציעה לי לקחת אדרל, התרופה הנפוצה ביותר בארצות הברית לטיפול בהפרעות קשב, כדי לתקן את האישיות שלי, שזה לא חוקי אגב, ועד היום אני מכורה לזה. רק רציתי שהן יחבבו אותי, אז עשיתי כל מה שהן אמרו לי. הן פשוט שברו אותי. לא ידעתי מי אני, הרגשתי בלתי נראית. אני שונאת לדבר על זה כי אני שונאת להרגיש כמו קורבן, אבל בסופו של דבר יש לסיפור הזה סוף טוב, כי תראי את החיים שלי עכשיו. אחרי חודשים ארוכים שהתחילו ב-6 בבוקר, עם בכי תמרורים במכונית בדרך לעבודה, בנסון פנתה לרשתות החברתיות כדי למצוא מפלט. כך נולד החשבון דדי אישוז. בנקודה ההיא כבר שכחתי איך זה להיות כיפית או מצחיקה. אז נכנסתי לאינסטגרם ופתחתי את דדי אישוז. לא חשבתי על זה בכלל. לי יש דדי אישוז, לכולם יש. אני חושבת שזה תפס כל כך טוב, דווקא בגלל שלא חשבתי על זה יותר מדי. בכל זאת, בהתחשב בסיטואציה, למה דווקא דדי אישוז? אבא שלי הוא רוסי טיפוסי. הוא אף פעם לא אמר לי שהוא אוהב אותי, חוץ מפעם אחת בכרטיס ברכה ליום הולדת. לא מתחבקים ומתנשקים אצלנו. בתור ילדה מאוד חיפשתי חום, אבל ידעתי שאסור לי להראות את זה. הקפדתי לא להראות להורים שלי אף פעם שאני עצובה או מוטרדת, כדי שהם לא יהיו עצובים. זה משפיע עד היום על הגברים שאני בוחרת ועל איך שאני מתנהלת. לפני כמה שנים אגב, החלטתי שאני משנה את זה. שבוא לאבא שלי ואגיד לו שאני אוהבת אותו ואתן לו חיבוק ונשיקה, גם אם הוא ידחה אותי. זה השפיע על כל המשפחה שלי והיום אנחנו קצת יותר רכים וחמים, גם אם עדיין לא מדברים כל יום. דדי אישוז החשבון, היא אומרת, היה הבריחה שלי מהמציאות. נהייתי אובססיבית, למדתי את האלגוריתם של האינסטגרם, הבנתי איך לייצר מימים ממש מגניבים, איך לגרום לאנשים לעקוב אחריי. המוח המתמטי שלי נכנס לפעולה, ואז התחילו להצטבר עוקבים, וזו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי אני. אנשים לא מבינים שכמאגרת, את לא מרגישה שייכת אף פעם לשום מקום. גם אם את כביכול משתלבת, את לא באמת. בישראל הייתי רוסיה, באמריקה אני יהודיה או ישראלית. בדדי אישוז אני פשוט הייתי דמות אנונימית שכולם הזדהו איתה, וזו הייתה הפעם היחידה שבה הרגשתי שאני באמת שייכת לאיפשהו. איזה מימי מייצר מוח מתמטי? מה בהם בעצם הצליח ליצור הזדהות אצל אחרים? המימים תמיד קשורים למה שעובר עליי בחיים. אם אני עושה גוסטינג למישהו, אם אני פתאום יוצאת עם כמה גברים במקביל, זה בא לי מאוד בקלות. אני שומעת מישהו אומר משהו שנשמע לי מצחיק, אני כותבת את זה ומחפשת את התמונה שתתאים, ואני תמיד מעלה דברים שאני חושבת שאנשים יאהבו והזדהו איתם, דברים שמעניינים אותם כרגע. בהרבה מקרים מעלה את המים בחשבון היותר קטן שלי כדי לראות אם זה עובד. בסוף 2014, כמה חודשים אחרי שהשיקה את החשבון, היו לה כבר 300 אלף עוקבים, מספר מכובד לאותם הימים, אפילו בשביל חשבון אמריקאי. עדיין עבדתי בחברה ההיא, ובערב השנה החדשה היה לי החג הכי נורא אי פעם. הייתי בבית, לבד, יושבת ובוכה את החיים שלי, שונאת את העבודה שלי, שונאת את החיים שלי. ופתאום אני פותחת את האינסטגרם שלי ורואה שיש לי המון עוקבים חדשים. מישהו כתב לי שעשו עליי כתבה. ככה גיליתי ש-MTV הכתירו אותי ל-The Most Related Female Meme Account, ובאותו הלילה נוספו לי 20 אלף עוקבים. זה היה הרגע שבו הבנתי. אוקיי, יכול להיות שיש פה משהו. אמרתי לעצמי, ויטל, תקימי את עצמך, תפסיקי לבכות, לכי תקימי חברה. בשבעה בינואר 2015 היא נרשמה כחברה בעם. בפברואר עזבה את העבודה במשרד. כיאה להושיעת רשת, זה קרה לאחר שקיבלה הצעה לשיתוף פעולה עסקי, משמעותי ראשון. המקימים של אפליקציית ההיכרויות במבל פנו אליי. הם רצו לזכור אותי לחודש. אבל בניתי להם אסטרטגיית שיווק וקיבלתי חוזה לשנה. בעלי חברות פונים למשפיענים כדי שיקדמו אותם, במקרה הזה בחשבון של ויולט בנסון. ככה ידעתי שאני יכולה לעזוב את העבודה ולהיות בסדר, כי יהיה לי איך לשלם שכר דירה למשך שנה לפחות. במשך שנה וחצי היא עוד שמרה על האנונימיות, אבל בתחילת 2017 החליטה להיחשף. אם כשהתחלתי זה היה האלטר אגו שלי, מישהי שהייתי מתה להיות כמותה, אז אחרי כמה זמן, כשהרגשתי שאני פשוט היא, הרגשתי שזה הצעד הנכון להצמיד פנים למותג, שזו החלטה עסקית נכונה. חשבתי שעכשיו אנשים יוכלו להזדהות איתי יותר. רציתי להגיד להם, יכול להיות שממבט ראשון לא הייתם מחבבים אותי, כי אני בלונדינית גבוהה ורזה עם ציצים גדולים, אבל הנה אתם כבר יודעים, לכולנו יש אותן טראומות, אותם אישוז עם בנים. ונחשפת גם כישראלית ויהודייה. כן, הרגשתי רע עם ההסתרה הזאת של העובדה שאני ישראלית ויהודיה. להיות ישראלית זה כל כך חלק מהזהות שלי, וזה חלק שהופך אותי להרבה יותר מעניינת. למה שירצה בכלל להיות אמריקאית לבנה סתמית ומשעממת? נכון להיום אפשר למצוא באינסטגרם מאות, אם לא אלפי חשבונות מימים. חלקם מוצלחים יותר, חלקם פחות, רבים מהם שמים דגש על נושאים כמו דייטינג, סקס ומערכות יחסים. למרות התחרות הגדולה, המותג של בנסון נשאר אחד המובילים בתחומו, מסיבה פשוטה. הדמות שעומדת מאחורי הפרופיל נהירה מאוד לעוקבים. היא סקסי מדרפאקר שלא דופקת חשבון לאף אחד. היא מושחזת, מרשעת לפעמים, גסה כשמתחשק לה, בוטה, שונאת את כולם ואת העולם. חברות אמת היא לסנוא יחד את אותם הדברים, ולא בוחלת בדבר כדי להצליח ליצור מי מוצלח. בנסון מתחזקת את הדמות הזאת ברמה היומיומית, ויש לה יכולת לחבר משפט שנון ומדויק להפליא לתמונה או לסרטון שממחישים בדיוק את הקונוטציה שהיא מבקשת לעורר אצל הגולשים. כך, למשל, סרטון של קמלה הריס רוקדת והכיתוב "כשמועדונים ייפתחו שוב בעוד 15 שנה ואני אלך לרקוד עם הילדים", או למצוא את הציוצים בטוויטר שיבטאו את האג'נדה שלה. אבל יש שם גם צד אחר. לאחרונה היא מעלה סרטונים שבהם היא מדברת בעצמה למצלמה, ומתייחסת באופן נקודתי לבעיות בדייטינג, תמיד עם עצה מועילה. אני חושבת שמימי מעודדים אנשים, מצחיקים אותם, מנחמים אותם. היא עונה כשהיא נשאלת על הסיבה להצלחה שלה, אבל מוסיפה. זו קהילה שגורמת לאנשים להרגיש בטוחים, כי כולם יכולים להזדהות ולמצוא את עצמם בתוכה. לא משנה מי אתה ומה אתה ומה הזהות המגדרית או המינית שלך. אני גם אף פעם לא יורדת על אחרים. אני צוחקת רק על עצמי. את הפודקאסט שלה, Too Tired to be Crazy, היא השיקה בסוף 2019, אחרי שהבינה שלהיות הבחורה העוקצנית והקצת ביצ'ית מאינסטגרם, זה כבר לא מספיק. היה לי בלוג באתר של Daddy Issues וכתבתי בו עצות לדייטינג. יום אחד הבנתי שאני רוצה לכתוב ספר בנושא. אבל אנשים היום מעדיפים להזין לתכנים אשר לקרוא אותם. אז אמרתי לעצמי, אולי אתחיל פודקאסט, ומשם אוכל גם לפרסם ספר ואפילו לתת הרצאות בנושא. רציתי להיות החלאה בין קרי ברדשו לצ'לסי הנדלר. בתור אבקה היא הקדישה את הפודקאסט לנושאים כמו מערכות יחסים כושלות, פאק בויז, סקס, אורגזמות, צעצועי מין. היא מדברת בו בפתיחות על הרצון למצוא בן זוג ועל הקשיים שהיא נתקלת בהם, ובאותה מידה משתפת את המאזינים בעובדה שהיא דומינית ובחיבתה לויברטורים, ומבטיחה להתקן אותם בתוצאות ההתנסות ברכישתה הביתית האחרונה, ערכת הלבנה אנלית. אבל לצד הפרסונה הציניקנית שהיא מתחזקת, ויולט גם חושפת מדי פעם את הצד הרגיש והפגיע יותר שלה, ומקדישה פרקים לנושאים כמו דיכאון, חרדה, תחושת בדידות וזרות. לפני 3 שנים עברתי דיכאון חמור, היא סיפרה באחד מהם. הרגשתי מאוד לבד. הרגשתי כאילו אני עומדת במקום וכולם סביבי זזים מהר. הרגשתי שאני לא רואה את העולם בצבע. אז עיקפתי את עצמי באנשים, אבל זה רק החמיר את המצב, כי כשאת לא יוצרת קשרים אמיתיים, את רק מרגישה בודדה יותר. יום אחד איבדתי את הקול שלי ולא הייתי מסוגלת לדבר על איך שאני מרגישה, לספר בדיחות, להיות מרכז תשומת הלב. זה הכריח אותי לסתום את הפה. בחלק מהפרקים היא לבדה מציגה נושא שמעסיק אותה ואיך לדעתה אפשר לפתור אותו. אנשים מתעצבנים כשאני אומרת, מחקרים מצאו, מומחים אמרו, אבל אני כזו. אם יש לי בעיה רגשית, אני אחקור אותה עד שאבין מאיפה היא באה. באחרים היא מערכת מומחים מעולמות הדייטים והסקס, או כוכבי רשת אחרים, בהם ניק ויאל, הרווק, קריסטינה שולמן, הרווק, כוכבת הפורנו ויוטיוברית עם מיליוני עוקבים, ניקי דה פלאג, היוטיובר גבריאל זמורה ועוד. כל זה הביא גם לפודקאסט את העוקבים שלה. ואיתם באו גם המפרסמים. המפרסמים האלו, אחראים לצד ההכנסות בחברה שהקימה בנסון, נעים על הספקטרום שבין אתר הטיפולים הפסיכולוגיים אונליין, המוביל בארצות הברית, HELP, ובין חברת צעצועי מין, Adam and Eve, וחברה המייצרת מכשירי גילוח לאזורים האינטימיים של גברים, Manscaped. הקורונה פגעה גם בעסק שלי. 80% מהלקוחות נאלצו להקפיא את הפעילות, ורק עכשיו קצת חוזרים לעבוד. זה היה מפחיד לרגע, כי בדיוק קניתי את הבית שלי, אבל הפרסום בפודקאסט לא נפסק. היא אומרת עכשיו על מה שמאזיניה יכלו לשמוע היטב, אגב שיחה על הוויברטורים שהיא מחבבת. זו שוב הישירות שבך שמושכת את העוקבים? כנראה. אני יודעת שהרבה אנשים מרגישים נבוכים או פוחדים להגיד דברים, אבל היא אף פעם לא הייתה הרגשה הזאת. אני לא נעשית נבוכה. אני מודעת לכך שאני מדברת בפתיחות גדולה שהיא לא מאוד אופיינית לאמריקאים, אבל אני לא חושבת על כל המיליונים שמאזינים, אני פשוט עושה את העבודה שלי ומשחררת את זה לעולם. אם אתחיל לחשוב על כל האנשים שזה מגיע אליהם, אפסיק להיות אני, ואין סיכוי שאתן לזה לקרות. מה הדבר הכי חשוב שלמדת על דייטינג דרך העשייה שלך? למדתי 3 דברים חשובים מאוד. האחד הוא לדעת מתי לשחרר. אנשים חושבים שהדבר הכי קשה בדייטינג הוא למצוא מישהו, אבל לדעתי הכי קשה להבין מי האדם הלא נכון ולשחרר אותו. אנחנו מנסים לגרום למשהו ועובדים כל כך קשה, אנחנו לא משחררים מספיק מהר. הדבר השני הוא שחשוב לאפשר לעצמך להיות פגיעה. והדבר השלישי הוא לפקוח את העיניים ולראות גלים אדומים, במיוחד נשים. אני מבינה את זה במיוחד עכשיו. פשוט עושה נזק. שירלי גל. ויילט בנסון יושבת על ספה עם מומחית מין מאיזה סוג. שתיהן מנסות ללמד את העוקבות באינסטגרם לעשות גרון עמוק. כלומר לבצע מין אוראלי כשאיבר המין של הגבר נכנס עמוק אל גרונה של האישה. בנסון מספרת איך העלתה הדרכה דומה לטיק טוק, פלטפורמה שכשליש מהמשתמשים בה עם בני נוער בגילים 10-19, ואיך העוקבות שם הגיבו בניסיתי והקטי על הזין של החבר שלי. או אז היא מכניסה אצבעות לפיה ומדגימה את הטכניקה, כשהמומחית שלידה מסבירה. עולה לנו הצורך להקיא כי לא עבדנו על רפלקס ההקאה. הנה תרגיל שכדאי לעשות. תיקחו מברשת שיניים, תכניסו לפה עד שתגיעו לנקודה שבה תרגישו שאתן צריכות להקיא, ואז תברישו את האזור במשך 15-30 שניות. כך מדי יום עד שתוכלו להכניס את המברשת יותר ויותר עמוק. באיזשהו שלב אתן תדכאו את הרגישות של הלשון ותאבדו את רפלקס ההקאה. רפלקס ההקאה לידיעת בנסון ושוט מאפשר לנו להימנע ממצבים של חנק. לא בטוחה שללמד בנות נוער לדכא אותו זה הדבר הכי אחראי שאפשר לעשות, על אחת כמה וכמה כשמדובר בדיכוי למטרות מציצה. בנסון לא עוצרת שם ומחלקת למאות אלפי העוקבות הצעירות טיפים, חינם אין כסף, גם לגבי מערכות יחסים. הגבר שלך משחק משחקים ואת רוצה ללמד אותו לקח? תעצרי מיד לפני שתמצאי את עצמך מעלה פוסטים שיגרמו לו לקנה. וגם אל תשלחי לו תמונות עירום, אפילו לא ציץ אחד, בסדר? הדבר הכי סקסי בך צריך להיות המהירות שבה את עוזבת אותו. כי גברים לא לומדים עם מילים, הם לומדים דרך שתיקה. וגם, הנה מסר קטן לכל הגברים שמתייחסים לחברות שלהם כמו זבל. בפעם הבאה, לפני שאתה חושב להתעלם מההודעה של החברה שלך, בבקשה תזכור שאלא אם כן הזין שלך שופך כסף ורוטט כמו מכונת כביסה שבורה, אתה בר החלפה. אז תגיד תודה שהחברה שלך נחמדה מספיק כדי לקחת את הביצים שלך בפה ולמצוץ אותן כאילו אין מחר, ותתקשר אליה בחזרה היה חתיכת חר הדפוק. בסרטון אחר היא קובעת, כשתתבגרי, יום אחד כבר לא תהיי כל כך יפה, ובעלך יבגוד בך ויעזוב אותך. בפודקאסט שלה, בפרק המציצות, היא מספרת שאם אני לא גומרת, אף אחד לא יגמור, ומהנהנת בהסכמה נלהבת כשהמומחית שמולה מודיעה, אם הוא לא מוכן לרדת לך, זו עילה לפרידה. מהגבר, כלומר. זה כל מה שמעניין אותו, הוא איך את נראית ושיבגוד בך ברגע שתצוץ ההזדמנות. אסופת הקלישאות הזאת, שכמו לקוחה מפרק כושל מסקס בעיר הגדולה, אי שם בשלהי ה-90s, לא נגמרת. כמו ורדה רזיאל ז'קונט על ספידים, בנסון מציגה לנו חוקים ברורים. הוא לא יורד לך? תזרקי אותו. הוא לא קונה לך פרחים ביום האהבה? תזרקי אותו. הוא לא מגיב להודעה באותו הרגע? על אליי. מה את עושה איתו? תזרקי אותו. אהבה, אינטימיות, מיניות בריאה? את אלה תלכו לחפש אצל משפיענית רשת אחרת. העולם של בנסון, עם שנאת הגברים בשקל והקטנת הנשים על הדרך, עצוב להחריד. אפשר לזלזל בזה, לבטל את זה, ויש גם מי שיראו בכל זה סיפור הצלחה. אבל האמת היא שהחשבון הזה פשוט עושה נזק. בעידן שבו נשים צעירות, בנות נוער, שנמצאות באינסטגרם 24/7, לומדות מבנסון על מערכות יחסים, אנחנו, כולנו, חייבים להיות זהירים יותר. ומעל הכל חשוב לזכור, בנסון לא שם כדי לתת איזו אמת פנימית בוערת, או להעביר מסר מתוך תחושת שליחות גדולה. היא שם כדי לצבור עוקבים שיביאו לה יותר שיתופי פעולה, עם יותר מותגים שיכניסו לה יותר כסף. אני לא יודעת אם את צריכה לשמוע את זה, אבל את חייבת להפסיק לבכות עליו. הוא מגיל, הוא מעולם לא גרם לך לגמור, אז למי אכפת אם אין לך תוכניות שמישהו יבוא וילקק לך את הטאקו ביום האהבה? אם הוא לא קבע איתך תוכניות, הוא כנראה נשוי. אז שחררי, תנגבי את הדמעות, ותבחרי לאהוב את עצמך. אני אוהבת את עצמי 3 פעמים ביום, וזו גם הסיבה שהתחלתי לשתף פעולה עם הוא, מותג ויברטורים. אז תייגו את החברה הכי טובה, תעקבו אחריהם ואולי תזכו בוויברטורים במתנה. ככה זה, כסף הוא שם המשחק, ובמשחק הזה אחריות, חמלה, או אפילו ההיגיון הבריא, הם פשוט לא על הפרק. דדי קול, כתבתה של חגית גינסבורג, הקריינית יפעת ניב ברק, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.